מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
אנחנו עדיין כאן לעוד שעה. ערב טוב.
מה?
ערב טוב.
כן, רציתי לשאול דבר כזה. הרב ידוע כהיום מקובל לקרוא לאחרים פרויקטורים. אז הרב בעיניי הוא פרויקטור של הסברת האמונה, ובו בזמן הרב הוא הפרויקטור של השואה, של הסברת השואה. עכשיו, כמובן שאין סתירה בין השואה לאמונה, ואני מבינה את זה בסכר. אבל מאוד 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 קשה לי להבין, ואני מאוד מתפעמת איך זכיתם להיות בו בזמן את אותו הדבר. איך אני גם יכולה לזכות, כי ברגע שמתחילים לדבר על השואה, אני חותמת אוזניים. אולי זה לא להגיד שלי להבין את זה, אולי זה לא, לא יודעת, לא למצב הנפשי שלי עכשיו. אבל אני רוצה לדעת איך זוכים, איך קצת אפשר להגיע לזה, כי בעיניי זה...
את הכנסת לשאלה שני פקטורים שאינני יודע אותם, אבל אני אענה באופן כללי.
כולם יודעים.
לא, לא. אני אומר, שני פקטורים שאינני יודע זה הגיל והמצב הנפשי. ואני אענה באופן כללי. באופן כללי זה ככה. שתי השאלות עונות אחת על השנייה. שני הנושאים משלימים זה את זה. בצורה שאולי קשה למצוא הסבר. אבל מי שהיה איתי בפולין, וחשש בדיוק מה שאת חוששת, התברר לו כבר ביום הראשון שהחשש הזה הוא חשש שווא. בסוף המסע, פתאום שם לב שלא הייתה רגע אחד של... לא היה רגע אחד של דיכאון. הייתה התרוממות רוח עם הרבה גאווה יהודית, עם הרבה התרגשות והרבה חיזוק באמונה. ואנשים, אני אומר את זה כעת פה ברדיו קול חי, כשגם אנשי רדיו קול חי היו איתי חלק... חלק ניכר מאנשי רדיו קוראי היו איתי בפולין, והם יודעים על מה אני מדבר. אולי אפשר לסגור את הרדיו אצלך שם, כי אני שומע את עצמי בפידבק. תודה.
עכשיו זה בסדר?
עכשיו זה אותו דבר, כן, אני עדיין שומע, אבל אם אפשר לעשות משהו שם. אתם שניים על הקו, אז אחד צריך לרדת מהקו.
לא, אין שניים. עכשיו זה בסדר? לא יודעת מה הבעיה. עכשיו בסדר יותר?
אני מקווה. בכל אופן, ואני הייתי אומר דבר כזה. שני דברים. קודם כל, גרמניה הייתה מעצמה שהחזיקה מעמד 5.5 שנים נגד הצבאות הגדולים ביותר שהתאספו אי פעם בעולם. הצבא הרוסי מנע בסך הכל 15 מיליון חיילים. היו לו בסך הכל 10,000 מטוסים. הצבא האמריקאי, התעשייה האמריקאית יצרה 24,000 כלי רכב משוריינים כל חודש. לבריטניה היה את הצי הגדול ביותר בעולם. גרמניה לא היה לה שום מקורות הספקה. היא יצרה הכל לבד. ובכל זאת, אחרי 5.5 שנים, כתב ריצ'רד אוברי ספר, למה ניצחו בעלות הברית. זה לא היה מובן מאליו. מדובר על סדרת טעויות קטסטרופליות שעשה היטלר כדי לאפשר את ההפסד הגרמני. המדינה שהצליחה לעמוד כנגד הצבאות הגדולים בעולם, ראתה בילד יהודי את האויב הכי חמור שלה. מה זה אומר? מאויבי תחכמני. אז אם ילד יהודי כל כך חשוב להם, הוא בוודאי חשוב גם לנו. למה? לא בגלל הגוף שלו, אלא בגלל הנפש שלו. זאת נקודה שאפשר להוציא משם. הנקודה השנייה, הרבי מקלויזמור גמר, ריבונו של עולם, אם אחרי כל מה שעברו, יש יהודי אחד שיצא, יהודי אחד שיצא, והמשיך להאמין, זאת הוכחה שהכל אמת. ויצאו הרבה יותר מיהודים, עם יהודי אחד. ואני גדלתי בבית, שבו משפחת אמי עברה כולה את המחנות, וממשפחת אבי גם דודי ששימש ממלא מקום אבי אחרי שאבי נפטר צעיר, היה במשך 5.5 שנים תחת עול הגרמנים, וזה לא שינה כי הוא זה כלפי מטה בנושא האמונה. אז מה, אנחנו יותר חכמים מהם?
למה לכל כך הרבה
זה כן
שינה?
אני לא חושב שזה כל כך הרבה שינה. אלי ויזל מתאר תיאור כיצד מול תאי הגזים נפגשים הרב של העיירה עם הכופר של העיירה. והכופר של העיירה אומר לרב, הרב רואה, כל כך הרבה התווכחנו בעיירה, והנה כל מה שכתוב בתורה, כל קורה, כל מה שכתוב בתוכחה. אמר לו הרב, אתה גילית את האלוקים באושוויץ, אני פה איבדתי אותו. אומר אלי ויזל, שזה היה רעידת אדמה. יש כאלה שנפלו לכאן, ויש כאלה שנפלו לשם. ב', ויקטור פרנקל כותב, מי שהאמין, לא רק שהמשיך להאמין, אלא האמונה גם חיזקה אותו ונתנה לו כוח להמשיך ולהחזיק מעמד. ג', ז'אן אמרי, שמו המקורי היה יוחנן מאיר, הוא שינה אותו אחרי השואה. הוא כותב, אנחנו המשכילים, הדת שלנו, הדת ההשכלה, בגדה בנו. לא מצאתי אפילו אדם משכיל אחד, שכשהיה רעב ללחם, הלך לחפש את קנטו, את דקארט, את בטהובן, את מוצרט, כדי למצוא אצלו נחמה. ולעומת זאת, אלה שכן האמינו, מצאו נחמה בדף גמרא שמצאו, בפסוק שהם זכרו בעל פה. ולכן, ויצחק ארד, דוקטור יצחק ארד, שהיה יושב ראש יד ושם, חיבר... כל המשפחה שלו נספתה בטרבלינקה. הוא חיבר ספרים גם על טרבלינקה, גם על סוביבור, גם על בלז'יץ. והוא כותב, בסך הכל, מי שהגיע מאמין, יצא מאמין. ומי שהגיע לא מאמין, המשיך לא להאמין. אז כך שזה לא נכון לבוא ולקבוע קטגורית שהרבה עזבו יותר מה שהרבה חזרו. זה לא קשור לזה בכלל. זה קשור למבנה הפנימי של האדם, איך בנו אצלו בעוצמה רבה את האמונה. ולחוויות שהוא עבר, ואנחנו לא דנים אף אחד.
אז מה בעצם הרב ממליץ לעשות למעשה?
לבוא איתי לפולין כשיהיה אפשר.
כן, וזה מה ש...
כן.
גם אם אחרי תראיתי איזה סרט חרדי על השואה, לא ישנתי שבוע, משהו בכלל או...
זה לא נורא, הם לא ישנו 6 שנים. זה מזכיר לי את מה שהיה במרכז הבינתחומי בהרצליה. שעשו שם טקס של יום השואה עם פרופסור רייכמן והפרופסורים, ובפעם הראשונה הם הזמינו חזן, את החזן של כפר שמריהו, החזן שקוראים לו לב טוב, חזן עם קול רב עוצמה, עם טנור אדיר, והוא אמר שם כלמה לרחמים עם קולו המיוחד, ואחרי הטקס ניגש אל הפרופסור רייכמן עם עוד פרופסור אחד ואמר לו, חזן לב טוב, אנחנו מאוד מדהים לך, אתה נתת לטקס שלנו נופך יהודי. אמר לו הפרופסור השני, גם אני מצטרף להודעה, גם אני הרגשתי כך, אבל כשאמרת שעבדו, שנהרגו ונשחטו ונטבחו ונשרפו ונקברו חיים, זה היה יותר מדי בשבילי. אמר לו החזן לבטו, על אתר וגם בשבילם. הרי אנחנו קוראים את מגילת איכה, כולל ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם. למה? כי אם הם עברו את זה, אז זה כדי שאנחנו נלמד את זה, ונלמד מהם את זה, ונדע הרבה דברים שלא פה הזמן במקום לפרט מה אפשר ללמוד מזה. איי, קשה לי? בסדר, להם היה יותר קשה.
כן, נכון. בסדר גמור, תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול דבר בבקשה, בנוגע למערכת הראייה על אמיתות התורה.
כן.
בעצם המערכת מתבססת בעיקר על מעמד הר סיני.
לא.
עכשיו, אחד הראיות.
אחת.
זה שמעמד הר סיני היה מול 6 מיליון אנשים.
זה אחת הראיות, אחת מיני כהרבה מאוד ראיות נוספות.
אוקיי, אז אני רוצה לשאול בעיקר על הראיה הזו.
כן.
הרי בעצם כל הידע שלי לזה שהיה את מעמד הר סיני מתבסס בעצם על התורה עצמה.
לא.
אז איך בעצם
לא.
מתוך התורה,
לא.
אני רק ירושה לי להשליך.
כן, בבקשה, סליחה.
אז איך בעצם מתוך התורה עצמה, אני יכול לבוא ולהוכיח על אמיתות התורה. על התשובה הסיבית אני מאמין שבעצם היו שם את עם ישראל, שעצם הקיום שלהם כיום הוא הראיה לזה שהתורה אמת. השאלה שלי, למה עם ישראל לא נקראים נגועים בדבר, שהרי על ידי מעמד הר סיני הם הופכים להיות הבכירים שבאומות ו... וכולי.
צריך להבין דבר אחד. קודם כל, בצורה, אתה צדקת שגערת בי שנכנסתי באמצע, כי בהמשך דבריך השלמת את הדברים, אבל אני בכל זאת עומד על כך, כי צורת הניסוח של הדברים שלך עלול לגרום לאיזשהו תשטוש, ולכן אני אבהיר את הדברים בכל זאת. מעמד הר סיני היה בפני מיליונים. מאיפה אנחנו יודעים שזה היה בפני מיליונים? משני מקורות שמתאחדים לאחד. א', כי זה כתוב בתורה. עכשיו, כשאתה אומר, מתוך התורה עצמה אי אפשר להעיד על התורה, זה משפט לא מדויק. ולמה? כי יש דברים שאי אפשר להעיד מתוך המערכת עצמה למערכת, ויש דברים שכן אפשר. למשל, כשספר נכתב על ידי מישהו בעברית, אתה יכול להוכיח מתוך הספר שמי שכתב את הספר ידע עברית. יש דברים שכן אפשר להוכיח. זה שכתוב בספר שהיה מעמד הר סיני, והספר ניתן לפני עשרות ומאות אלפים של אנשים שהיו במעמד ויכלו לאשר או להכחיש, זה הופך את הספר עצמו גם לראיה. אבל לא רק זה. הרי הכוזרי אומר שאנחנו ראינו את מעמד הר סיני בעינינו, ומאז זה עובר בקבלה דומה לראיית עיניים. איך הקבלה עוברת מדור לדור והופכת להיות לקבלה דומה לראיית עיניים? איך המסורת ממיליונים למיליונים מדור לדור הופכת להיות להוכחה? את זה צריך ללמוד בספר הכוזרי ובשיעורים שלנו בספר הכוזרי ובנספח שכתבתי בסוף ספר הכוזרי ובספר מסע אל פסגת הר סיני. איך המסורת הופכת לראיה? מה שאתה אומר נוגעים בדבר, זה ממש ממש לא נוגע למשל לעובדה שיש מאות אלפי ספרים שהתפזרו בכל העולם והם אותו דבר. זה לא נוגע לעובדה שיש מסירות נפש על כל פרט. ועצם העניין שנוגעים בדבר הוא בדיוק להפך. אנחנו נבחרים בעמים, איך אמר מישהו, ריבונו של עולם, אולי תיקח לך עם נבחר אחר לתקופה קצרה. מה נבחרים בעמים? הנבחרים עלינו נותן לנו איזה פריבילגיה, למי שלא מבין את הפריבילגיה של המצוות, היחידים שנהנים מהפריבילגיה שנבחרים, זה אלה שממילא מאמינים במעמד הר סיני, ומקיימים את המצוות על כל פריטם ודקדוקיהם. ואומרים, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. בלי ונתן לנו את תורתו, הבחר בנו מכל העמים זה עול, שהופך אותנו לנרדפים, לסנועים, למפיצי מגפות, למרעילי בערות, למחללי לחם קודש של הנוצרים, לאוכלי דם בפסח עם המצות. איזה נוגעים בדבר יש?
אולי עצם צורת החיים היהודית.
צורת החיים היהודית היא עול...
עצם השמירה על טהרת המשפחה והשמירה על לשון הרע ו...
זה עול שכל מי שלא קיבל את מעמד הר סיני לא ירצה לעשות אותו. זה, 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 זה מין תאוטולוגיה. לבוא ולאמר, הם נוגעים בדבר, כי טוב להם. מה טוב להם? זה טוב להם רק אם הם יודעים שמעמד הר סיני היה. אין עניין שיהיה מעמד הר סיני. בלי מעמד הר סיני זה לא טוב. לבוא ולהגיד, טוב לי טהרת המשפחה. איזה טוב לי? אם אני יודע שהיה מעמד הר סיני, זה טוב לי. בלי זה, זה לא טוב לי.
בעצם החיות, זאת אומרת, כשהרב מסתכל כרגע בעולם הזה על צורת חיי של משפחה יהודית, צורת חיי של משפחה חילונית, בלי קשר למה שהשכר שעבור להם אחר כך, הם חיים בצורה הרבה יותר...
זה נכון רק בגלל שהם מאמינים במעמד הר סיני. ולכן זה טאוטולוגיה. אם תבוא למשפחה יהודית שחיה הכי יפה ותבוא ותגיד להם לא היה מעמד הר סיני, אז זה לא יחזיק מעמד עוד הרבה זמן החיים בצורה כזאת. כי יצר הרע משלם במזומנים.
הבנתי. אני רוצה לשאול עוד שאלה?
כן, בבקשה.
אולי תראה כסתירה לשאלה הקודמת, אבל אני רוצה לשאול. אני רוצה לשאול, בעבר על המאזין לשאל את הרב, עד כמה אנחנו מחויבים בעצם לקרב את אחינו הרחוקים. והרב אמר לו בין היתר משפט ש... בעצם אם תבוא לאדם חילוני ותתחיל להרצות לו על ראיות והוכחות, זה בדיוק יהיה דומה לאדם שיבוא למוכר בשוק מחנה יהודה ויתחיל להראות לו רב חיים על הרמב״ם. ובעצם מה שצריך להוכיח זה רק למי שבא ומראה פנים ורוצה לדעת וללמוד. השאלה שלי היא, מה בכל זאת אפשר לעשות לבן אדם כדי לגרום לו לרצות לדעת? איזה משפטים אפשר לומר לו כדי שהוא כן יבוא וישאל?
אתה שואל מצוין.
זה עניין אותו.
צריך לעמוד כל אחד במקום שבו הוא עומד. אם הסיפור שסיפרתי קודם, אם היית איתנו, לגבי חלוקת סנדוויצ'ים בחדר מיון בהדסה עין כרם, הארגונים שמסתובבים בכל מיני מקומות ועוסקים בחסד, הם ארגוני הקירוב הגדולים ביותר שיש. ואותם פוגשים בכל מקום, ובשלב הראשון, אנשים בוודאי ובוודאי לא אמורים להיות נציגי החלק האינטלקטואלי של תורת ישראל, אלא נציגי החלק הרגשי, ואנשים ייהנו מלעשות חסד ולקבל חסד, וכן הלאה.
מה בכל זאת לגבי האדם הפרטי שפוגש את האדם החילוני בכל מיני...
לחייך אליו.
דרכים.
להיות נחמד איתו. לדבר עליו יפה. לדבר עליו בנימוס. לא לדחוף אותו באוטובוס. ואז הוא יגיד, אתה לא כמו כולם. אז בסדר. אז יש לך, אז גם, גם אז, אז תתקרב לאלה שלא כמו כולם.
אם אני אעשה ככה, זה יגרום במחר להגיע לבוקר, להגיע לסמינר של ערכים?
לא, לא. אני לא יודע סמינר. אני לא יודע מה קורה בסמינרים היום בכלל. אני, זה יגרום לו לחשוב קצת פחות רע על כולם, ומחר יבוא עוד אחד, ועוד אחד, ויש תהליך שנקרא אפקט הקוף המאה. שמעת על זה? זה היה מושבת קופים יפנים, שקבוצת חוקרים עקבו אחריהם, ואז הם ראו ככה, שהקופים הללו אוכלים אגוזים, אבל את האגוזים צריך לפצח. הם מנענים את העץ, והאגוזים נושרים, הם לוקחים את האגוז, זורקים אותו על אבן, והאגוז מתפצח, ונופל על האדמה, ומתלכלך בחול, והם אוכלים את זה, ולא נעים להם עם החול, אבל הם לא יודעים משהו אחר. יום אחד, קוף אחד זרק את האגוז שלו, והוא נפל על האדמה, והתגלגל למים. הוא הרים את האגוז מהמים, והיה לו יותר טעים. למוחרת, במקרה שוב קרה לו את זה, ואז הוא קישר שכנראה נפילת האגוז למים עושה שהוא יהיה יותר טעים. ביום השלישי הוא כבר לקח לעצמו את האגוז וזרק למים. אחרי כמה ימים הוא ניגש לקוף אחר והראה לו, ולקח כמה ימים עד שהקוף השני השתכנע גם לזרוק את האגוז למים. עכשיו שני קופים זרקו את האגוז למים. כל אחד מהשניים ניגשו לעוד קופים, ולקח הרבה ימים עד שעוד כמה קופים. עשו החוקרים חשבון כמה זמן ייקח עד שכל מושבת הקופים שמנתה כמה אלפי קופים יזרקו את האגוזים למים. ולקח להם המון זמן. מה שהתברר שזה עבד אחרת. ביום שהקוף המאה זרק את האגוזים למים, למוחת כל השבט, כל קבוצת הקופים, כל האלפים זרקו את האגוזים למים. בפסיכולוגיה קוראים לזה אפקט הקוף המאה. דיינו, רעיון מתפשט, לא בתור הנדסי, ולא בתור חשבוני, ולא לפי חוק פרטו, אלא רעיון מתפשט לפי אפקט הקוף המאה. הווה אומר, אתה אף פעם לא יודע מתי תבוא נקודה שתתה את הקף לכיוון השני, והבן אדם יחליט, יתחיל להתקדם כמו מטאור. אנחנו ראינו את זה, יש הרבה דוגמאות.
תודה רבה.
כל טוב.
כל טוב.
יצאנו להפסקה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל. מרגישים שהסגר מעיק? בואו להעביר את הסגר בקליק. קורונה קליק, משחק הטריוויה הגדול של כל חי וכל חי מיוזיק. 8 שלבים, מאות שאלות מרתקות וחוויה שפשוט קשה להפסיק. להשתתפות ללא עלות, כנסו עכשיו לאתר כל חי והתחילו לשחק. רוצים לקבל את המשחק עליכם לנייד? שלחו את המילה קליק לוואטסאפ שמספרו 058-600-1025. מאות נפטרים חרדים ואלפי יתומים מנגיף הקורונה. כולנו מכירים אותם בשמותיהם. הם אמא ואבא, סבתא וסבא, האחות או האח, האחיינית או האחיין שלנו. האם הקפדנו כראוי? נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. לפרטים נוספים פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות. כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
מבצע מיוחד שאסור לפספס. לקראת ההילולה של הגאון המקובל בעל מתוק מדבש, זכר צדיק וקדוש לברכה, בי"ד שבט, זהו הזמן להתחבר לאור הגדול שהביא לעולם. הזמינו סט זוהר הקדוש עם פירוש הנפלא מתוק מדבש שיתקבל בכל תפוצות ישראל, ותקבלו במתנה את התהילים המפואר מתוק מדבש. תביאו את הברכה והשמירה לבית. ניתן גם להזמין שאר ספרי המחבר בעל מתוק מדבש ב10% הנחה. חייגו 1-800-350-330, 1-800-350-330, וחפשו אותנו באתר מתוק מדבש.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417- את כל סוגי השיפוצים והבנייה שאתם צריכים. חשמל, אינסטלציה, ריצוף, גבס, שיפוץ מטבחים ואמבטיות. ועכשיו, מבצע למזמינים שיפוץ קומפלט. מטבח מתנה. שמעתם נכון, למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח במתנה. מבצעים נוספים לפני פסח. לפרטים וייעוץ חינם, חייגו לאבי. 052-43-60-100. 052-43-60-100.
מחשבים, ראיית חשבון, מנהל עסקים, צריכה איש מקצוע שיעשה לך סדר, תבונה. השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים מזמינה אותך לבדוק מהו תחום הלימודים המתאים לך ביותר. הצטרפי אלינו ביום שני י"ב בשבט, 25 בינואר למניינם, להרצאה מאלפת של הגרפולוגית אלה הירשמן, שתעזור לך להחליט מהו תחום הלימודים המדויק בשבילך על פי כתב היד שלך. הרשמי עכשיו בטלפון כוכבית 3463, כוכבית 3463. ההרצאה ללא עלות, ההרשמה מראש חובה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב.
כן, הרב.
כן, בבקשה.
כן, ערב טוב, רב. הרב, רציתי לשאול, אם כולנו קיבלנו את התורה בהר סיני, אז איך יכול להיות שיש מחלוקות בגמרא, כגון בנושא של הראיות, או כל נושאים בגמרא, מתירים לך, יש מאן דאמר שאומר שמותר. איך יכול להיות שיש מאן דאמר שאומר שמותר? בכל מיני נושאים, הרי כולנו קיבלנו את התורה בהר סיני, איך יכול להיות שיש מחלוקת בגמרא? זה אמור להיות משהו אחיד. כולנו קיבלנו את התורה, ואמור להיות האם מותר או אסור. לא, אני לא מבין איך יכול להיות שיש מחלוקת בגמרא.
הנושא הוא לא נושא לשאלות ותשובות, זה נושא קלאסי ארוך. כדאי לשמוע את השיחה מספר 20 מספריית הקלטות שלנו, אולי יש את זה גם בכל הלשון, אני לא יודע, אני מניח שכן. השיחה נקראת מחלוקות בין החכמים כיצד. מכל מקום אני רק אראה כמה מקורות להראות שזאת לא שאלה. זה פשוט נושא ללימוד. הגמרא מסכת רובין דוד ג' עמוד ב' אומרת, שלוש שנים נחלקו בית שמאי בית הלל. אגב, בין מחלוקות בית שמאי ובית הלל, יש מחלוקת על כל המשנה הראשונה של מסכת יבמות. 15 נשים צרות, 15 נשים עושרות צרותם וצרות צרותם, ובית שמאי לא לומדים את האיסור הזה, ומתירים, ומדובר על שאלה של איסור דאורייתא בנושא עריות, כן או לא. בכל אופן, יש עוד הרבה כאלה. שלוש שנים... רגע, שלוש שנים... אני את השאלה הבנתי. שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותינו, והללו אומרים הלכה כמותינו. יצא בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, והלכה כבית הלל. וכי מאחר, ואלו דברי אלוקים חיים, ואלו דברי אלוקים חיים, מפני מה זכו בית הלל שתיפסק הלכה כמותם? הגמרא עונה. גמרא במסכת חגיגה, דף ג' עמוד א', כתוב בפסוק בספר קהלת, דברי חכמים כדורבנות, כמסמרות נטועים. בעלי הסופות, ניתנו מרואה אחד. מה זה בעלי הסופות, אומרת הגמרא? אתה נכנס לבית המדרש, ואתה רואה את החכמים עומדים, הסופות, הסופות. הללו אוסרים, הללו מתירים, הללו מתארים, הללו מתמים, הללו מכשירים, הללו פוסלים. אם כך תאמר, איך אני לומד תורה מעתה, אף אתה, הטה אוזנך כאפרכסת. ותן לב לדברי האוסרים, לדברי המתירים, לדברי המתארים, לדברי המתמים, לדברי המכשירים, לדברי הפוסלים. כל אחד נתנם, אדון אחד אמרם, מפי אדון כל המעשים. הלאה, גמרא במסכת במציאת פי העמוד א', חלקו במטיב תדרקיה, ספק בערת קודמת לשיער לבן, ספק שיער לבן קודם לבערת. קודש בריך אומר טהור, מטיב תדרקי אומרים טמא. אמרו מן לוחך, רבא בר נחמן נדבקי בנגעים. הלאה, גמרא במסכת במציאה דף נ"ט עמוד א', תנורו של הכנאי, רב אליעזר מתאר וחכמים מתאמים. עכשיו, תשאל איך זה ייתכן. אז יש למשל מחלוקת בין רש"י ורבנו תם על סדר הפרשיות של התפילין. יש ספר שאלות ותשובות שחיבר אחד מבעלי התוספות לפני 800 שנה, לפני 700 שנה, רבי יעקב מרויש, שנקרא שוט מן השמיים, שהוא שאל שאלות בשאלת חלום וענו לו מן השמיים. ואחת השאלות הייתה, איך צריך לסדר את הפרשיות? הוויות כסדרם כמו רש"י, או הוויות באמצע כמו רבנו תם, וענו לי, מה ניתן בסיני? ואמרו לו ששני סוגי הפרשיות ניתנו בסיני, וכך מביא גם הבן איש חי. עכשיו, להבין את... אתה רואה שזו סוגיה רחבה. אני רק אומר דבר אחד שאני יכול להגיד פה בתוכנית. הרמב״ם כותב בספר השורשים, בפתח לספר המצוות, שכל המחלוקות חלו רק במקום שבו מלכתחילה אמרה תורה שיכולות מחלוקות לחול. ולכן אומר, אין למשל מחלוקות בהלכה למשה מסיני. הרמב״ם הזה יש 175 שאלות שמופיעות בשו"ת חוות יאיר בסימן קופיין ה', יש אז תשובה אחת שנמצאת בספר תפארת למשה של מארץ חיות. אני בכוונה אומר את כל המקורות הללו, כדי שתבין שזה לא נושא לשאלות ותשובות. אבל זה בהחלט נושא שכולם טיפלו בו, וצריך ללמוד אותו, לא בסגנון של אם היא אקדח לרקה, הנה גיליתי פה את אמריקה, יש לי פה שאלה שפה תקום או תיפול התורה. שום דבר לא יקום ולא ייפול על זה, כי אם היה נפל על זה משהו, זה כבר היה נופל לפני 2000 שנה. מה צריך ללמוד את זה?
אפשר לשאול עוד שאלה?
בבקשה.
עד כמה צריך להגיע לדרגה של אמונה? מי שעכשיו נקטני מכה, אני צריך להאמין שכאילו זה הכל מהקדוש ברוך הוא, עד איפה צריך כאילו להגיע לדרגה של להאמין הכל מהשם, הכל מהשם?
צריך להבין דבר אחד, הנושא הוא מאוד מורכב, לא כמו שזה נשמע מתוך השאלה. יש מושג שנקרא הנהגת המקרה. כלומר, הקדוש מנהיג את העולם במציאות שתראה לנו מכל זווית ראייה כמקרה. אז מצד אחד באמת, בפנימיות, הכל מהשם, הכל, 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 הכל הקדוש ברוך הוא עושה. מצד שני, יש כל מיני סיבות ותוצאות, ואחת מהם זה שיש דברים שיראו לגמרי כמקרה. הנושא הזה נידון בהרחבה גם כן, שוב אתה מעלה לי פה נושאים שצריך לתת להם סדרת שיעורים, למשל במאמר חמישי של ספר הכוזרי, בעוד כף הוא מדבר על גזירה ובחירה, מה גזירה, מה בחירה, איך זה מסתדר.
אפשר באיזה שלוחה זאת שאני יכול לשמוע, באיזה שלוחה, אם הרב יכול לחזור, באיזה שלוחה המסר על זה?
אני לא יודע, זה או בספרייה שלנו, שזה צריך לצלצל אליי הביתה, ולבקש לשלוח שיעור מספר 20 על אמונת חכמים, והנושא השני זה השיעורים בספר הכוזרי.
אוקיי, אוקיי, בסדר, תודה רבה
הרב. כל טוב. ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, העניין שבעשרת הדברות אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אנחנו יודעים שמיצת מצרים זה אחד מהמצוות החשובות ביותר, וצריכים להזכיר את זה כל יום, בוקר וערב. אבל מכאן, שזה יהיה יותר חשוב ממה שבריאת העולם או בריאת האדם, שזה הקדוש ברוך הוא עשה יש מאין הכל. ומצרים זה היה כבר את הדברים, את מה שהיה הוא עשה. אבל בבריאת העולם זה כל העולם נברא, בריאת האדם. איך זה שאומרים אנוכי השם אלוקיך שרוצאתיך מארץ מצרים ולא בראתיך או לא בראתי את העולם?
זכית לכוון לשאלתו של מלך כוזר באות י' א' בספר הכוזרי במאמר הראשון. כששואל מלך כוזר את החבר שהוא הרב היהודי שאיתו הוא לומד לאורך כל הספר מאות י' ומעלה, במה אתם מאמינים? אז הוא עונה לו, אנחנו מאמינים באלוקי ישראל שהוציאנו ממצרים ונתן לנו את התורה והוליך אותנו במדבר. ואז הוא אומר לו, למה אתה מדבר בצורה כזאת? הרי בריאת העולם זה הרבה יותר מרשים. ואז הוא עונה לו בעריכות עם משל שנקרא משל מלך הודו, ותמצית הדברים זה שעל יציאת מצרים ומתן תורה יש לנו עדות מסיבית. כלומר, מאיפה אנחנו יודעים שהבורא ברא את העולם? ממתן תורה, מיציאת מצרים. הרי לבריאת העולם לא הייתה עדות, אבל בגלל שהבורא גילה לנו במעמד הר סיני בפני המונים בנבואה בדרגה מאוד גבוהה שלא היה להם ספק שמה שהם שומעים זה אמת על בריאת העולם, אנחנו יודעים גם את בריאת העולם. וכשאנחנו מדברים על יסודות אמונתנו, אנחנו מדברים על יסודות ידיעתנו ואמונתנו. ויסודות ידיעתנו ואמונתנו מתחיל ממעמד הר סיני, יציאת מצרים, ומזה אנחנו יודעים גם על בריאת העולם. ולכן אנחנו מתחילים משם.
ואיך זה מתקשר לשבת, שכל השבת זה זכר ליציאת מצרים בקידוש ובתפילה?
שבת זה המציאות של שבת, היא מוכיחה על חידוש העולם ועל יציאת מצרים בכל מיני צורות. קודם כל, שבת הייתה הזמן שבו הוכח שהקדוש הוא שולט על הטבע על ידי המן. זה שהמן ירד כל יום, וביום שישי כפליים, ובשבת לא, במשך 40 שנה, כפול 50. כלומר, במשך 2,000 פעם בשבת הוכח להם שהקדוש בורא את העולם ומחדש אותו ושולט על הטבע. אז קודם כל, שבת זה זכר למעשה בראשית. שבת זה גם זכר ליציאת מצרים, כי הדבר הראשון שביקש משה רבינו במצרים בשביל עם ישראל, זה יום מנוחה, והוא ביקש את השבת. אז כך ששבת קשורה ליציאת מצרים, שבת קשורה לבריאת העולם.
יש הכוח חזק ואמץ.
ברוכים תהיו.
כל טוב.
כל טוב וערב טוב, וערב טוב לשאלה הבאה.
כן, ערב טוב.
ערב טוב מורך.
שלום לכל הצוות. אני כרגע שמעתי את הדרשה של הרב ברוך פוטנוי ברשת מורשת, והוא ביקש להגיש את התוכנית לרפואת כל חולי הקורונה, ובמיוחד לרפואת אחותו, שהם לשמונה ילדים שהיא מצב קשה ביותר. אני חושב שכולנו מצטופים למשאלה הזו.
מה השם שלה?
אני לא, הוא לא אמר.
הוא לא אמר. שיהיה כן, לה רפואה כן. שלמה בתוך שאר חולי עמך בית ישראל.
כן, עכשיו לעצם העניין, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? מה כל העניין הזה של הקורונה? אז הוא טען שאפילו אם כל אחד קבל איזו קבלה קטנה על עצמו, גם בזה יהיה די. הוא נתן דוגמה של דבורה, כן, אשת לפידות, שבעלה היה עם הארץ, כן, ובזכות זה שישתה אותו שליח להביא פתילות אבות לבית המקדש, כן, אז הוא זכה לעולם הבא. וכך הוא חושב שגם במקרה זה יעזור לכולנו אם נעשה איזשהו מסע קטן. אבל אני חושב שאנחנו, המצב הזה מחייב אותנו ליותר ממסע קטן. למה? כי אני זוכר שהאוטיסטים בתחילת הגל הראשון כבר, כן, אמרו את זה.
בוא ונעזוב, אנחנו לא חיים מפיהם של האוטיסטים.
לא, בכל זאת, כדאי.
בוא נעצור בשלב הזה.
מותר לשמוע.
לא, 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 יש אוטיסטים נוצרים שאומרים שיש הוא זה, ויש אוטיסטים מוסלמים שראו את מוחמד. אנחנו לא חיים, אני לא משנה, אנחנו לא חיים מפיהם, אלא מפיהם של רבותינו גדולי תורה, עם כל הכבוד לכולם.
כן, אבל בכל זאת
לא, 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 לא כן, אלא לא. בוא ונעצור בשלב הזה, ואני מסכים איתך לכל דבר, כל אחד צריך לקבל על עצמו קבלות, ובזה אנחנו, ובזה אנחנו בהחלט, בהחלט, עושים צעד קטן, שיהיה בהחלט ביחד, יכריע את הקף לקף זכות. תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. אני לא מצליח לשמוע שום מילה.
אני עתידי לדבר עם הרב אמרוסי, חשבתי שהוא מתחיל ב-12, אז קשה לפני כן אמרו לי.
אני ממש מצטער שאני לא הוא. תודה רבה.
סליחה.
ערב טוב. אנחנו יוצאים להפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל. מוחאי תמיד
איתכם. מבצע מיוחד שאסור לפספס. לקראת ההילולה של הגאון המקובל, בעל מתוק מדבש, זכר צדיק וקדוש לברכה, בי"ד שבט, זהו הזמן להתחבר לאור הגדול שהביא לעולם. הזמינו סט זוהר הקדוש עם פירוש הנפלא מתוק מדבש שיתקבל בכל תפוצות ישראל, ותקבלו במתנה את התהילים המפואר מתוק מדבש. תביאו את הברכה והשמירה לבית. ניתן גם להזמין שאר ספרי המחבר בעל מתוק מדבש ב10% הנחה. חייגו 1-800-350-330, 1-800-350-330, וחפשו אותנו באתר מתוק מדבש.
רופאי האיגוד הישראלי למיילדות ורופאי המועצה הלאומית לרפואת נשים קובעים, אין כל בסיס לטענות על פגיעה בילודה כתוצאה מקבלת חיסון נגד נגיף קורונה. הרופאים קובעים, מחלת הקורונה עלולה להיות מסוכנת יותר בקרב נשים לפני לידה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, מצייתים לדעת תורה, נותנים כתף ומתחסנים לקורונה. לתאום תור לחיסון נגד נגיף קורונה, פני עוד היום לקופת החולים. לפרטים נוספים, קו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
חדש במורשת אתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת
אתן. אבי בנימין, שיפוצים בראש הקט. אבי בנימין, קבלן רשום, מבצע את כל סוגי השיפוצים והבנייה שאתם צריכים. חשמל, אינסטלציה, ריצוף, גבס, שיפוץ מטבחים ואמבטיות. ועכשיו, מבצע למזמינים שיפוץ קומפלט. מטבח מתנה. שמעתם נכון, למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח במתנה. מבצעים נוספים לפני פסח. לפרטים וייעוץ חינם, חייגו לאבי. 052-43-60-100. 052-43-60-100.
מחשבים, ראיית חשבון, מנהל עסקים, צריכה איש מקצוע שיעשה לך סדר, תבונה. השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים מזמינה אותך לבדוק מהו תחום הלימודים המתאים לך ביותר. הצטרפי אלינו ביום שני י"ב בשבט, 25 בינואר למניינם, להרצאה מאלפת של הגרפולוגית אלה הירשמן, שתעזור לך להחליט מהו תחום הלימודים המדויק בשבילך על פי כתב היד שלך. הרשמי עכשיו בטלפון כוכבית 3463, כוכבית 3463. ההרצאה ללא עלות, ההרשמה מראש חובה.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל. אורביטול פרוטקטיב סולט. משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים. באישור בדעת העדה החרדית.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
הלו.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, כבוד הרב. אני... שמי אלעזר. מודה לך על הפלאות שכבר הכל מוסבר כמו שאתה דרך המדע והתורה. אני כבר עשיתי בחירה לפני כמעט 40 שנה, כשלמדתי את כבוד הרב בתל אביב בתור סטודנט.
מנסה נשמע, כן.
היום האקטואליה על מה שההשקפה שאנחנו לומדים, אז למדתי בזמנו בתל אביב אצל הרבנו. השאלה, מה עושים היום עם הקנאים? זאת אומרת, היום אם אני מסתכל על על המקום ש המאמר של המשנה שאין לנו על מלישן אלא על אבינו שבשמיים, אם אני רוצה להיות פסימיסט בהבנה הזאת ולהגיד שזה אחד הדברים שאנחנו לא צריכים לעשות בתור דבר אחרון, שלא לנטוש את שדה המערכה, נכון, להילחם בשדה התקשורת, אבל יש איזה צעד של, אני לא דרך לחנות אותם, אולי אנחנו צריכים לנסות לתקס עצה אחת בין כמה עשרות חכמי תורה, על תקן, לא סנדרין, אבל משהו, אולי מומחים. לפי דעתי אני רוצה לשאול את הרב שאלה, מה באמת האחוז, האם זה ממש 5% מי שהקנאים האלה, הנה בריוני האלה שפה ב...
בוא אני אגיד לך דבר אחד, הנושא הוא מאוד מאוד פשוט. כשאדם לא דתי שואל אותי על התנהגותו של אדם דתי שאיננה מוצאת חן בעיניו, אני אומר לו ככה, בוא נבדוק האם ההתנהגות הזאת שלו נשאה חן בעיניך, נעשתה על פי תורה או לא על פי תורה. אם היא נעשתה על פי תורה, אני צריך להסביר לך את התורה, בין אם הוא עשה את זה ובין אם לא עשה את זה. אם היא נעשתה שלא על פי תורה, אז בעניין זה הוא לא דתי. אני לא צריך להסביר לך את זה, זה לא בעיה שלי, זה בעיה של אלה שאינם דתיים. אם להבדיל, אתה רואה אדם עם זקן ועם פאות ועם כובע גדול שודד בנק, אז אתה תבוא ותגיד לי, איך הדת מרשה לשדוד בנק? הדת לא מרשה. אז איך אדם דתי שודד בנק? בעניין זה הוא לא דתי. הוא הדין גם פה. עכשיו כשאתה מדבר על קנאים, אני יכול להגיד רק דבר אחד. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא המודל של הקנאות שאנחנו מכירים. לפני שהוא הלך לבצע את מעשה קנאותו, הוא הלך למשה רבינו. ומשה רבינו אמר לו, קריינה דיגרת אי ולאבי פרוונקה. עכשיו, כל מי שעושה מעשה איזה שלא יהיה, ורבו, כשמדובר על אחד מגדולי הדור, הסכים על ידו, מי אני שאני אתווכח איתו? מי שעושה מעשה קנאות, ואין מישהו מגדולי הדור שהסכים על ידו, זה לא מעשה קנאות, זה מעשה פחזות. ממילא ככה, כל אלה שפועלים בהנחיית רבותיהם כך או כך, זה תמיד היה ככה, הרי צריך להבין שבזמנו היה ויכוח הלכתי. האם מותר ליהודי שיש לו אפשרות לחיות תחת מסווה נוכרי, להגיד שהוא נוצרי או מוסלמי כדי להינצל מהנאצים, או אסור? רוב הפוסקים אמרו שמותר, ורבים עשו את זה, ורבים גם כן ניצלו. רבי סחר דוב טייכטל בספר משנה שכיר כותב תשובה ארוכה שזה אסור, כי זה יארג ועל יעבור בעניין הזה. אז תמיד היו מחלוקות בין גדולי ישראל. אנחנו לא צריכים להסביר אלא דברים שהם על פי תורה, ואת זה צריך לבדוק אם זה על פי תורה או לא על פי תורה, וזהו. וחוץ
כן,
מזה,
מה היום מכחישי קורונה, מוסתים, היום הקנאים הם אולי הצפסוף, אולי בני כפר. יש פה מאגרי פריפריה, יש נושרי אמונה אצלנו בעדה, ויש גם
אלפים
קנאים שהם ברדקיסטים בחברה.
אני לא אומר יותר ממה שאני אמרתי. וכל אחד, והדברים שאני אמרתי הם דברים כלליים, שמתאימים לקורונה, ומתאימים לגלות בבל, ולגלות מצרים, ולערב חורבן בית ראשון, וערב חורבן בית שני, וצריך לבדוק, האם הדברים שאני אמרתי מתקבלים על הדעת, הם בנויים על תורה, צריך ליישם אותם בכל מקום. אם הם מתיישמים בדור שלנו בצורה כזו, בצורה אני לא פועל לפי החליל של מה שנשמע בתקשורת. זה היום נשמע ככה, מחר ישמע אחרת. אנחנו, איך אמר אברהם אבינו? בדרכו להקדה. אני לתומי אלך. אנחנו הולכים על פי תורה. כל הקולות והרעשים הם לא מענייני. ואם שואלים אותי, כמו שאני אמרתי במאמר באמת, שהם מרחיקים יהודים מהתורה, באמת, 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 הם אולי מרחיקים את היהודים בשלב הזה מהחרדים, אבל לא מהתורה. ובעיצומם, אמרתי את זה גם לאבי במהדורה המרכזית, בעיצומם של הימים האלה, התקשרתי לאיזה משרד בשביל לסדר משהו, וענה לי איזה...
שמעתי את זה, כבוד הרב, אני הייתי בהזנה גם שהיית בתוכנית, וגם שמעתי במהלך התוכנית הזאת שחזרת והסברת, שזה הוסבר שם בחדשות, כשדיברת עם המאזינה שקדמה לפני בתור. השאלה שאני שואל היא על המחנה שלנו, על החברים, הקנאים, האם הפלג הירושלמי של שערי חסד...
תקשיב טוב, תקשיב טוב.
ירושלים, השלמים והקנאים...
אף פעם לא הצליחו, אף פעם לא... נגדיר זה ככה. אני תמיד משתדל שלא ימשכו אותי בלשון למחוזות שאני לא רוצה להיכנס אליהם. בסדר? תודה רבה לך.
שר כוח.
כל טוב. ערב טוב. ערב טוב. יש לנו מישהו? אנחנו מחכים למישהו שרצה לדבר ונפל לנו מהקו. אני רוצה להסביר את השיטה. מבחינתנו, בדיוק אותו דבר כמו שכשאדם לומד גמרא, ולומד שור שנגח את הפרה, השור והפרה הם לא העניין, אלא מוציאים מזה עקרונות. כך אנחנו מדברים על עקרונות, וכל אחד לבד יוכל ליישם את העקרונות, איכן שהם מתבקשים. ערב טוב. ערב טוב. כן, שלום.
שלום הרב.
כן.
יש לו שאלה בעניין של אמונה.
כן.
כאילו, אני כל הזמן מנסה להתחזק באמונה, לומד, קורא אמונה. עכשיו, כאילו, בשגרת היום-יום, תמיד אני מרגיש כאילו שתכלס מה שאני עושה, מה שאני פועל, זה מה שקורה. מה שאני לא עושה, לא קורה. כאילו, טעויות שקרו, אז אני עשיתי. דברים טובים שקרו, אז אני עשיתי. כאילו, אז מה שייך פה אמונה?
שני דברים אפשר לומר
על זה. בפרט אני רוצה, כאילו, אני רוצה בפרט להגיד שזה סתם בעניין של שיגופים. זה דבר שהכי, כאילו, כולם אומרים, אמונה, אמונה, הקדוש ברוך הוא, ותפילות, ואפילו יש אומרים שאפילו לא צריך לעשות איזו השתדלות, ו... ומצד שני, בתכלס, מה ש... עם מי שאני מתחתן, זה מי שאני בוחר, מי שאני רציתי, מי שאני רוצה. זה לא דברים שקורים לבד. זה לא דברים שאתה רואה פה עכשיו, שירד לך איזה פתק מהשמיים ואמר לך, עם מי להתחתן או משהו.
תבין דבר אחד. אם זה היה אחרת, זאת הייתה הוכחה חד משמעית שהתורה לא אמת. ולמה? כי הרי התורה אמרה, חיים והמוות נתתי לפניך ובחרת בחיים. כלומר, התורה אומרת במפורש שהקדוש הוא נתן לאדם בחירה. אם זה היה ברור ונראה לעין שכל פעולה שאני עושה זה לא אני עושה, אלא מישהו מכוון אותי, אם זה נראה לעין כך, אז לא הייתה בחירה. אז זה שאתה לא רואה את זה בעין, זה ברור שזה ככה אמור להיות. מאיפה אני בכל אופן אדע שיש השגחה אלוקית? אין לנו דרך לדעת חוץ מאשר שזה כתוב בתורה ובחזל, ואנחנו יודעים שכל דברי התורה וחזל הם אמת, על סמך ההוכחות שיש לנו והידיעה שיש לנו על מעמד הר סיני ועל אמיתות התורה.
צריך להאמין, אז רק להאמין בזה, כאילו זה לא...
המילה,
זה רק, לא
המילה רק להאמין זה כמו חמסין קר. זה כמו גשם יבש.
לא, בן אדם לא יכול לחיות במציאות, בן אדם לא יכול לחיות את זה שעכשיו...
בוודאי שכן.
הוא קיבל עכשיו מזכורת, אז הוא יכול להגיד שזה הקדוש ברוך הוא.
בוודאי שכן.
הוא עבד, הוא קיבל מזכורת.
בוודאי שהוא כן יכול להגיד את זה, והוא צריך להיות...
איך הוא יכול להגיד את זה? בן אדם אומר, עבדתי, קיבלתי מזכורת, לא עבדתי.
איך אני יכול לענות אם לא נותנים לי? הרי את השאלה אני הבנתי, והתוכנית נגמרת, אני רוצה לענות. אדם בהחלט יכול לדעת שהכל משמיים. והידיעה שלו בנויה על זה, כי כך התורה אומרת. והוא יודע בעליל שהתורה היא אמת. וזה שהוא לא יכול לראות איזה עין בעין במציאות בשטח, זה גם חלק מהעניין, כי גם זה התורה אמרה. התורה אמרה, אתה לא תראה את זה, אבל אני שם. גם בתוך האסתר אני שם. אז בוודאי שזה לא רק אמונה, אלא זה אמונה בלי רק, כי אמונה זה לא רק. כי אמונה זה לא איזה הרגשה רופפת בלב. זאת ידיעה מוחלטת, וגם אמונה אחרי הידיעה. כלומר, ידיעה בשכל, ואמונה בלב, והכל ביחד. השאלה על מה מבוססת הידיעה הזאת, ועל מה מבוססת ההכרה הברורה הזאת שקום לה אמונה, היא לא מבוססת על זה שאני רואה את זה בשטח, אלא מבוססת על זה שאני יודע שכך כתוב בתורה, והתורה היא אמת. וזה שאני לא רואה את זה בשטח, גם זה כתוב בתורה שככה יהיה. אז אני מאוד מודה לך, ואנחנו...
ישר כוח את
תורה. כל טוב. אנחנו הגענו לסיום. תודה רבה לך. אנחנו הגענו לסיומה של עוד תוכנית, ואני מאחל לכולם לילה טוב, ונתפלל כולנו לרפואתם של כולם, ו... לכך שהקדוש הוא ישלח רוח ממרום לנו, שנדע לחלקל את מעשינו בחוכמה וללמוד לציית לדברי חכמים. תודה רבה, תודה לכל הצוות שלנו, ולילה טוב לכולכם.
מחוברים, משדרים